הרב בני לאו, שמואל ב', פרק ט'.
הגענו לפרק ט', באמצע המלחמה של דוד נגד כל עמי המזרח, פתאום יש לנו איזושהי מין יחידה עצמאית, פרק קטן, כמעט לא קשור לשום דבר, פרק שדוד מבקש לעשות חסד עם שארית הפלטה לבית שאול. דוד מחפש, האם יש עוד מישהו, נותר עוד מישהו לבית שאול ועשה עמו חסד? ואז מספרים לנו שיש פה עבד, דוד מחפש מלך או בן מלך או שושלת מלך, והתשובה היא, יש פה עבד. לעבד הזה קוראים ציווה. ציווה זה עבד, וכמו שאנחנו מכירים את המושג עבדות, עבד כי ימלוך. עכשיו תשימו לב, רק תוך כדי קריאת הפרק, אני לא אקרא את כולו, זה פרק קצר יחסית, פרק של י"ג פסוקים, תשימו לב מתי קוראים לדוד בשמו דוד, ומתי קוראים לו המלך. אז מבקשים את האיש מבית שאול כדי לעשות עמו חסד, דוד מבקש, ומספרים לנו שלבית שאול יש עבד, עבד שנקרא ציווה. קוראים לאיש הזה לעבד אל דוד, ומי פונה אליו? ויאמר המלך אליו, אתה ציווה? הוא עונה עבדך. ויאמר המלך, יש פה דיסטנס מאוד מאוד גדול. הוא שואל אותו, תגיד לי, יש מישהו מבית שאול שאני יכול לעשות עמו חסד? ציווה פונה אל המלך, יש אחד נכה רגליים, אתם שומעים את הזלזול הגדול, ציווה מבקש בעצם לא לספור את אותו בן נכה רגליים שניצל בסוף מן הנפילה שלו, מידי האומנת שלו. אז הוא אומר, יש אחד נכה רגליים, מי עונה לו? ויאמר לו המלך, איפה הוא? אז ציווה עונה אל המלך, הוא נמצא, עזוב, בית מחיר, בן עמיאל, בלא דבר, בית מחיר זה אומר שהוא נמצא רחוק רחוק. ציווה מנסה לשחרר לגמרי. אנחנו מבינים, אם הוא נמצא בבית מחיר, זה נמצא בעבר הירדן המזרחי, בנחלת גד. אנחנו יודעים, זה יכול להיות לפי מסורת שהמקום לא דבר. אם אנחנו מסתכלים על יהושע, פרק י"ג, יש מקום שנקרא דביר של נחלת גד. איפה שהוא נמצא בעבר הירדן המזרחי, מבחינתנו זה סוף העולם שמאל. עזוב, אל תחפש אותו, אומר ציווה לדוד, אבל דוד לא סופר את ציווה. דוד יודע עם מי הוא מדבר. וישלח המלך דוד, הוא שולח שליחים להביא את אותו בן נכה רגליים, להביא אותו מאותו מקום לא דבר או לא דביר. ואז מגיע מפיבושת בן יונתן אל דוד. ויאמר דוד, מפיבושת, ויאמר הנה עבדך. ויאמר לו דוד, אתם שמים לב פתאום? לא מלך, פתאום דוד? דוד פונה אליו בתור הרע הגדול של אבא. אני כל כך אהבתי את אבא, או יותר אבא אהב אותי. אני חייב לו את החסד, אני חייב לו את השבועה. אני רוצה לגמול לו כגמולו הטוב. דוד אומר לו, אל תירא, אני באתי רק לטובה. אני רוצה לתת לך את כל מה שמגיע לך. אתה היורש החוקי של בית אביך. אתה תאכל לחם על שולחני תמיד. ואותו בן, נכה רגליים, מפיבושת, משתחווה עם כל המוגבלות שלו, מעבדך כי פנית אל הכלב המת אשר כמוני, ככה נגמר פסוק ח'. ואז דוד מבין שזה לא ייגמר ככה, מכיוון שבסופו של יום הוא הרי יצטרך לראות מי מנהל את אותו ילד או איש נכה רגליים. פונה המלך, פסוק ט', ויקרא המלך אל ציווה נער שאול. אתם שמים לב, הוא כבר לא דוד, הוא חוזר לבגדי מלכות, הוא פונה אל ציווה ואומר אליו, תשים לב, אני עכשיו חותך דין. כל אשר היה לשאול ולכל ביתו נתתי לבן אדונך. אל תתבלבל ציווה, אני נותן את הכל לבן אדונך. ועבדת לו את האדמה, אתה ובניך ועבדיך ועבדתה, והיה לבן אדונך לחם והחלום. הוא יאכל תמיד לחם על שולחני. ואז בקריצת עין, בסוף פסוק י', מספר לנו הכותב שלציווה יש 15 בנים ו-20 עבדים. אתם מבינים איזה סיפור זה? אנחנו לא מדברים על איזה עבד מסכן, אנחנו מדברים פה על איזה איש מושחת שהשתלט על הנחלות, השתלט בעצם על בית שאול. אין לנו יותר שארית לבית שאול, אבל לבית שאול יש המון נדלן, יש להם שדות, יש להם בתים, יש להם רכוש, בית מלוכה, והאיש הזה ציווה, מסתרר על הכל, מחלק את הירושה כאילו שלו, מחלק את זה לבניו, מחלק את זה לעבדיו, הופך את עצמו עבד כי ימלוך. זוהי הדוגמה, ציווה הוא האיש באמת הדגם הרע הזה של אדם שהוא כלום שמסתרר למלוכה. ודוד פוסק את דינו מאוד חריף, ואז האיש הצבוע הזה, פסוק י' א', ויומר ציווה אל המלך, ככל אשר יצווה אדוני המלך את עבדו, כן יעשה עבדך, ומפיבושת אוכל על שולחני כאחד מבני המלך. מה, תקשיבו טוב, מה הוא באמת אומר כשהוא משתחווה ואומר, אני באמת, הוא יאכל על שולחני כאחד מבני המלך. צריך להאמין לו או לא להאמין לו? נראה לי שאם האוזן שלנו קרויה, ואם אנחנו באמת קצת מכירים את הטיפוס הזה, שעבד כי ימלוך, אנחנו מבינים מה הוא אומר. אין פה שום תמימות, אין פה שום רצון טוב, יש פה רק איזה ציניות שאומר, אני אמשיך לדאוג למפיבושת, הוא יאכל על שולחני, זה אומר, אני האדון והוא המשרת. דוד לא עשו את האתמול, דוד לא מקבל דברים כאלה. כשהוא אומר, ציווה את הדבר הזה, אנחנו שומעים את ההמשך, למפיבושת בן קטן ושמו מיכה. מפיבושת עם הנכות שלו הוא לא ילד קטן, יש לו בן ושמו מיכה. והילד הקטן הזה ושמו מיכה, וכל מושב בית ציווה עבדים למפיבושת. זאת אומרת, על פי הוראת דוד, עכשיו מפיבושת אדון וציווה יחזור לרמה של שירות ולא לאדנות. מספר לנו הכתוב בפסוק שמפיבושת יושב בירושלים כי על שולחן המלך תמיד הוא אוכל, הוא פיסח בשתי רגליו אבל. הרעיון הזה שלמפיבושת יש בן קטן ושמו מיכה, מגלגל אותנו לסיפור שנמצא כאילו במקום אחר לגמרי. הנצר הקטן הזה של שושלת בית דוד יגדל בעקבותיו משהו גדול בהרבה. יספרו לנו בספר דברי הימים על שושלתו של מיכה. השושלת הזאת תהפוך להיות למשפחה גדולה, אנשים גיבורי חיל, דורכי קשת, מרבים בנים ובני בנים, סופרים אותם עד ל-150 צאצאי שאול. הרעיון הזה שאנחנו לא עוצרים כאן במפיבושת בסוף שושלתו של שאול, אלא מצליחים לראות ליונתן שושלת בני מלכים, היא בעצם הבשורה הטובה ששותלים לנו כאן בפרק ט' באמצע מלחמתו של דוד במזרח, ואולי נכון לומר שזה הרגע האחרון, הרגע האחרון לפני שאנחנו נוביל את דוד אל הדרדרת הגדולה, אל החטא שלו במלחמה הבאה, במלחמה עם בני עמון.